טוב, בסדר? אז אנחנו ניגע בחוליה אחת מתוך מהלך שלם של הרב קוק על כל הסימנים של ההגדה של פסח, מהלך שדי חורז את כל ההגדה, אבל פה זה המקום הראשון שבו הוא מסביר את את העיקרון, את הרעיון. אחר כך זה הולך ומתבאר בהמשך. יהיה לנו עוד שבוע הבא, פעם אחת אז נוכל לו, ואם לא, אז אפשר גם יהיה, אחר כך כל אחד יכול גם לראות את זה לבד, את ההמשך. אז אתחיל קצת לקרוא ואז נסביר את הדברים. כן. אתם רואים שזה כאילו באמצע המשפט, אבל מיד תבינו את ההקשר. ערך עונג שבת, אז תתענג על השם. בחיים כאלה אין המילוי של הרעבון בא מצד ההכרח לחוד, כי אם גם העונג הוא ביותר העונג הנמזג בכל תנועה נאותה, בכל רגש חי ובריא. בין מוטבע, בין מורגש, בין מושכל, הכל הוא קודש קודשים, וחדוות השם מעוזו. לציין חיים כאלה, שהחירות שקדושת זמן חירותנו מתווה לנו את דרכם דרך הקודש, תשמש יפה אכילת הטיבול של הירקה לפני הסעודה. למה? תכף נחזור, אבל נקרא עוד קצת. במצב צמצום החיים, הלא בר בי רב, דלא נפיש עלי ריפתה, מי שאין לו הרבה אוכל, הרבה לחם, לא לאכול ירקה משום דגריר, זה מעורר את התיאבון. וכן, בעניותי לא אכלי ירקה משום דגריר. כשהייתי עני, לא אכלתי ירקות, כי זה גורם לתיאבון גדול ולרצון לאכול הרבה, ואין לי לאכול הרבה. הנה הירקה מוסיף גירוי ומגדל את הרעבון, ועימו את רגש העונג המוחשי שבאכילה, שאין לדבר ראוי בחיים של מצב הפרישות והטהרה. אז בואו נעצור רגע פה, נסביר את המושגים, ואז נוכל לראות את הדברים. אז אומר הרב, בעצם יש לנו באופן כללי, בחיים, בעולם, יש לנו שתי אפשרויות איך להסתכל על אוכל. אפשרות אחת זה להגיד שהאוכל הוא פשוט הכרח, הוא צורך. אי אפשר להתקיים בלי לאכול, ולכן אוכלים. זה אפשרות אחת, שהיא רואה את האוכל כמשהו קיומי, כמשהו שהסיפור בו זה לא דווקא התענוג וההנאה והכיף שבאכילה, אלא פשוט אדם רעב, אז הוא רוצה לאכול, הוא מרגיש לא טוב כשהוא רעב, הוא כבר אין לו כוח, הוא לא יכול ככה לתפקד, והוא צריך לאכול, והוא אוכל. זה אפשרות א', אבל זה לא האפשרות הגבוהה יותר, הגדולה יותר. האפשרות הגדולה יותר והגבוהה יותר, זה שהאוכל הוא תענוג. רגע, עכשיו אתה שואל את עצמך, רגע, מה תענוג? מה, אנחנו אנשים חומריים שכאילו באנו לעולם להתענג על איזה שווארמה או על איזה פיצה או על איזה, לא משנה מה זה יהיה, כל אחד מהדברים שהוא אוהב, מה זה החיים, זה העולם, שזה באנו. אז אומר הרב, כן, שזה באנו. מה, לא נשמע טוב, אבל כן. אלא מה? הכל תלוי, מה? הכל תלוי כמובן איך מתייחסים לתענוג הזה. אפשר להתייחס אליו באמת מהצד הנמוך של האדם, מהצד הגשמי, ואז באמת זה נמוך, זה באמת גשמי וזה באמת לא הנקודה. אפשר להתייחס לזה כמשהו אחר. כמה? כמשהו שהוא, השם ברא את זה. השם ברא את התענוג הזה. השם ברא את האדם שהוא ירעב. ושהוא יזדקק לאכול, ושהוא ייהנה מאוכל. ויש מציאות כזאת של אכילה שהיא בקדושה, והיא לא סותרת את ההנאה, אלא להפך, ככל שיותר נהנים יותר, ככה גם זה קדוש יותר, ככה גם זה עוצמתי יותר, זה חדוות השם היא מעוזו. זה בעצם הבסיס של של של, של הדברים. עכשיו בא רב ואומר, למעשה בליל הסדר מה שמתגלה, כל המהלך של ליל הסדר זה מהלך שמגלה את היכולת שלנו להתענג על אכילה ושהיא תהיה בקדושה. זה הסיפור בתמצית, במשפט אחד, זה הסיפור של ליל הסדר. ואז פה ההתחלה. זאת אומרת, ההתחלה לפני כן היא בקידוש, בקידוש שם הרב מסביר, קדש. מעניין אגב לא קידוש, אלא קדש. קדש זה כמו ציווי כזה. זה כאילו הקדוש ברוך הוא אומר לנו, תתקדשו, אתם יכולים להתקדש. מה זה נקרא להתקדש? מה זה נקרא להיות קדושים? בהקשר הזה זה לא להיות פרושים, זה לא להיות מובדלים, אלא לקדש זה לחיות את החיים בקדושה, ולהתענג על החיים בקדושה. יש ציווי להתקדש. ולמה בלילה הזה זה מתאים? כי בלילה הזה יש אור רוחני מאוד מאוד גדול, אור של חירות פנימית של הנשמה, שמאפשר גם לעשות את ההנאות של הגוף באופן של חוויה רוחנית ולא באופן של חוויה גשמית. שזה פחות מתאפשר אולי בסיטואציה אחרת, בימים אחרים בסיטואציה אחרת. ואז הכרפס הוא המקום הראשון שבו רואים את זה בצורה מאוד מאוד חזקה. כי כרפס מה זה? זה ירק. ירק, וזה המקורות שהוא מביא פה, ירק, כשאוכלים אותו לפני הסעודה, מה הוא עושה? מעורר את התיאבון. לכן הוא מביא ממרות מהגמרה, שמי שאין לו הרבה אוכל לא מעורר את התיאבון, כי זה די מבאס להיות רעב ושאין לך מה לאכול. אין לך מה להתענג אחר כך באוכל. ולכן כשהוא היה עני, הוא לא אכל ירקות. וזה גם הדרכה למי שאין לו, שלא יאכל ירקות לפני. בא ליל הסדר ואומר, כולנו בלילה הזה, כולם בני מלאכים, כולם יש להם, כולם מתענגים, ולכן כולם אוכלים ירק לפני הסעודה. תכף נראה למה גם מטבלים אותו במשקה. ועכשיו, המשפט שעכשיו אנחנו הולכים להגיד, הוא המשך של המשפט, טוב, קודם אני אקרא את זה, ואז נסביר מה הוא אומר. הוא אומר ככה, אמנם, אני אקרא כן משפט אחד מלפני כן, שאין הדבר ראוי בחיים של מצב הפרישות והטהרה. מה לא ראוי במצב של פרישות? מה? לאכול ירקות כדי להיות רעבים, ובכלל להתענג על אוכל. כשאדם נמצא במצב של פרישות וטהרה, אז הוא מתרחק, הוא פורש, הוא אוסר על עצמו דברים. ואז לכאורה זה לא ראוי מה שקורה פה בליל הסדר. אומר הרב, הגדרה מאוד מאוד חשובה, כדאי ככה ממש לשים לב אליה, אמנם זהו רק באמצע הדרך, אבל מגמתנו הלא היא לראש פסגת ההשלמה, להוד השלום האלוהי, המקביל לשבת ומשפילי לראות, לאותו המצב האיתן, ששום כוח טוב, גם קטן שבקטנים, לא ייצר את משנהו. ומכל שכן את הקודם לו בערך ובמעלה, כי אם יעמוד על ימינו, לסעדו ולחזקו, פרזות יושב ירושלים, פרזות זה מקום, זה בלי חומה, זה פתוח, זה רחב, נחלה בלי מצרים, וכדי מסיים קרא, והתענג על השם, זוכרים את ההתחלה? ערך עונג שבת, אז תתענג על השם, זה היה המשפט הראשון, אז תתענג על השם, והתענג על השם, ויתן לך משאלות ליבך, כי עצם המשאל ירוחב, וגם בזאת ודווקא במעלה נעלה כזאת, אין צר המקום ואין התלקשות לכל מפעל שהוא מצד עצמו. על כן, תכף נחזור להגדרה שהייתה פה, היא חשובה, על כן רק אז בליל שימורים המשומר הוא בא מן המזיקין, הבאים מכל כוח של הפרעת המשקלות בנטייתם, המתפרנסים רק מן המותר של היעדר שיווי הערך של בני אדם, להשפיל הגבוה והשפלה להגביה, שגורמים בזה להסרת המצנפת והרמת האתרה. רק בהתקדש חג קדוש כזה, הננו מוכשרים לציין חירותנו בתפיסת חיפוש אכילה של מי דגריר, שמרבה את העונג הבלתי מתואר כלל במטבע של הכרח. כן, אם אוכלים רק בשביל כחייבים, אז אין את כל הסיפור הזה שדווקא להתענג על זה שרעבים לפני, ואז נהנים מהאוכל. כי אם במטבע של מטרה בלתי משועבדת, שאיך שיהיה ערכה היא מוצאת את מקומה ומצטרפת אל הכלל הגדול לשכללו ולעלותו בכל חדווה וצהלה. אז בואו נגדיר את המשפט העיקרי שנאמר פה, וזה ההבחנה בין אמצע הדרך לסוף הדרך. כלומר, תן דוגמה פשוטה מספר מסילת ישרים. כל אחד שקורא את המסילת ישרים כדי להגיע עד הסוף, לא להתקע באמצע, אז יודע שבדיוק באמצע, בפרק י' ג', יש 26 פרקים, במקרה או שלא במקרה, זה בדיוק באמצע, פרק י' ג', זה הפרק על הפרישות. כשאתה קורא את הפרק על הפרישות, אז האווירה שאתה מקבל זה שמהאוכל צריך להתרחק, ולאכול רק את המינימום שצריך, ובאותה מידה הוא יסבע אם הוא יאכל מעדני עולם, לבין אם הוא יאכל איזה פת יבשה, בסוף הוא יסבע אותו הדבר. זאת אומרת, כל הדיבור הוא דיבור של מתח בין הצד הרוחני לבין הצד הגשמי. כשאתה מגיע לפרק אף-וו, שזה מידת הקדושה, אפרופו קדש, שזה ליל הסדר, החירות העליונה, הקדושה, שמה הכהנים שאוכלים זה כמו מזבח, והיין שהם שותים זה כמו ניסוך היין על המזבח, וכל הפעולות של האדם הן פעולות של קודש. כל הפעולות החומריות הן פעולות של קודש. מה בין פרק י' ג' לבין פרק אף-וו? פשוט, פה אתה נמצא באמצע הדרך. כשאתה נמצא באמצע הדרך, אתה באמת צריך לעשות את המלחמה הזאת. זאת אומרת, אם לא תעבור את אמצע הדרך, גם לא תגיע לסוף הדרך. כי באמצע הדרך, זה באמת, אמצע הדרך זה גם משהו אישי אצל כל אדם, כן? כל אדם, יש לו את השלבים בחיים שהוא באמצע הדרך, ויש לו את השלבים שלשם הוא חותר, שהוא יגיע להמשך הדרך. בשלבים של אמצע הדרך, אז קשה לו לחבר בין החומר לבין הרוח, ואז הוא נמצא באיזשהו מאבק ביניהם. ואז הפרישות היא המצב האידיאלי. ואז להפך, הוא מצליח להתגבר, ואז הוא שמח שהוא מצליח להתגבר. זה השמחה שלו. כשאדם נמצא באמצע הדרך, אז השמחה שלו זה שהוא מצליח להתגבר. וככה צריך להיות. ככה הוא צריך ליהנות. הוא לא צריך לחשוב עכשיו למה אני לא בסוף הדרך, ולמה אני לא מצליח עכשיו לקדש את החומר שלי, כי אני עוד לא שם. אני עוד לא במדרגה. אז אני עכשיו במצב של ההתמודדות והמתח והמאבק. אבל אני יודע שהיעד שאליו אני חותר, זה להגיע לסוף הדרך. וסוף הדרך זה החירות העליונה הזאת שבה אני יכול להתענג על האוכל, וכל העונג הזה הוא רוחני, ואז עם אלה גם כיף להיות רעב לפני, וטוב להיות רעב לפני, ועד רבה אני בכוונה עושה את עצמי רעב לפני, כדי לאכול אחר כך בתענוג יותר גדול, והכל זה בקדושה. כל האכילה הזאת היא בקדושה. אז מבחינה אישית זה כמובן עניין אישי של כל אחד, איך הוא בונה את זה ובאיזה שלבים הוא נמצא בחיים העבודה הזאת. לגבי ליל הסדר, זה משהו שכל עם ישראל ביום הזה יכול לקדש את החומר שלו. יש לו כוח כזה גדול, יש כוח רוחני, יש השראה כזאת גדולה, יש אירוע כזה גדול. היה מוחין אלוקיים. שאז היו בלילה ההוא, ליל שימורים, משום מה רובה מן המזיקין. זה היה פעם אחת וזה חוזר כל שנה, ההערה הזאת חוזרת כל שנה, וכל שנה אין מזיקין בלילה הזה. ובלילה הזה כולם אוכלים בקדושה, וכולם מרגישים את החוויה הזאת של לאכול ירקות לפני כדי להיות רעבים, ולאכול אוכל רגיל, גשמי, ולאכול אותו במין עדינות כזאת, במין הרגשה נעלה כזאת, ולא בצורה רגילה, כמו שבדרך כלל אוכל עלול לעשות לנו, אם אנחנו עוד לא נמצאים במדרגה הזאת. הנה, זה בעצם מה שקראנו פה בשורות האלה, ההבחנה הזאת בין האמצע הדרך לבין הלילה הזה, ששם הכל נחלה בלי מצרים, תן לך משאלות ליבך, התענג על השם, האוכל הוא לא הכרח, אלא הוא מטרה בלתי משועבדת וכו'. ואז ממשיך הרב והולך להסביר עכשיו את העניין של טיבול במשקה. זה לא רק שאנחנו אוכלים כרפס, אז הבנו בינתיים, הבנו אחד, שאכילת כרפס זה אכילת ירק, ירק גורם רעבון, גורר, מעורר את מיצי הקיבה כדי להיות רעבים, ומגביר את ההנאה באוכל, וזה העניין של הלילה הזה. עוד לא הבנו את הטיבול שמטבלים את הכרפס במשקה. זה עכשיו השלב הבא. ובזה אומר הרב, דווקא בזה יתקשרו המטרה והאמצעים באגד אחד. האוכל והמשקה בטיבול. שבנשיאת ידיים קודש להשם, יהיו לרצון ויפארו את השולחן אשר לפני השם. אמנם המידה העליונה שתביא לידי זה הכישרון הגדול, העתיד לצאת לפועלו בכל עודו ותוקפו בעם השם, לא היה אפשר כלל שתהיה נקנית כי אם על ידי הזיכוך שקדם, על ידי קור הברזל של העבדות ומרירות החיים בחומר בבנים וכל עבודה בשדה בעבודת פרך, ההשפלה דיכאה אומנם את הרוח עד כדי התמיעה היותר שפלה רק בחלק היותר תחתון שבחיים, רק בהרגשת הנעת הרכיבה הרעבה זכרנו את הדגה, את הקישויים והבטיחים, את החציר, את הפצלים, את השומים, אבל כל זה היה עצה מרחוק להטביע את החותם שאין לנו כל דבר פחות שבחיים שלא יוכל להתעלות ושלא יהיה נחמד בעילויו, בהשתמשו, במקומו ובזמנו. זו שנייה אחת, אולי רגע נעצור פה שלא יהיה קריאה יותר מדי. אז שני יסודות אומר הרב פה. דבר ראשון, ההבדל בין אוכל למשקה. מי מוגדר מטרה ומי מוגדר אמצעי? מה אתם אומרים? באופן כללי, מבחינת מבנה המזון באדם, אז מהו העיקר ומהו כאילו התפל, האמצעי? האוכל העיקר. המשקה, שאני זוכר מכיתה ו', מהמורה, זה משהו במחזור, לא, אדם, משהו, המשקה, זה מעורר את הזה, מים, את הדם, זה מוליך את הפזר, את האוכל בגוף, קיצור. ברור לנו שכאילו האוכל הוא אבי אבות המזון, זה הדבר עצמו, והמשקה הוא אמצעי. אם נחזור לנושא שלנו, בדרך כלל אנחנו מסתכלים על האוכל באופן כללי כאמצעי, זאת אומרת כהכרח. כי אמרנו בהתחלה, שתי אפשרויות להסתכל על האוכל. יכול להסתכל עליו כמטרה, כפני עצמה, ליהנות, כמו שהוא, יכול להסתכל עליו כאמצעי, צריך לחיות, צריך להתקיים, צריך לאכול. אומר הרב, תראו את את העומק של המחשבה. מה אנחנו עושים פה? אנחנו לוקחים אוכל, לוקחים ירק, שזה מאכל, ומטבילים אותו במשקה. בעצם מה אנחנו עושים? אנחנו מחברים אוכל ומשקה ביחד. מה המשמעות של לחבר את האוכל והמשקה ביחד? זה להגיד שהיום שניהם הם מטרות. כלומר, היום גם המשקה הוא לא אמצעי, אלא הוא מטרה.
מטרה מקדשת את האמצעים.
בדיוק. כפשוטו בצד החיובי. לפעמים זה משפט שהוא נאמר בהקשר שלא טוב, כאילו שזה. אבל פה זה באמת בצד החיובי לגמרי. אנחנו יודעים את כל הסיפור של עץ עושה פרי, עץ פרי, כן, שבבריאת העולם היה צריך להיות העץ כטעם הפרי. לא היה בכלל דבר כזה של מטרות ואמצעים. הכל היה מטרות. הכל היה לכתחילה. לא היה בעולם דברים שהם רק סוג של דיעבד, אלא כל דבר בעולם היה לו מטרה בפני עצמו. חטא האדם הראשון, עץ הדעת והנחש וכו' וכו', הם גרמו את ההפרדה הזאת וגרמו לזה שיש לנו בדברים, בחיים דברים שברור לנו שהם מטרות, ויש לנו דברים שהם נראים לנו כאמצעים ולא כמטרות. אבל באמת זה לא לכתחילה, שבליל הסדר באיזשהו מקום אנחנו חוזרים פה למצב של האדם הראשון לפני החטא, שהכל מטרות, ולכן מחברים את האוכל והמשקה ביחד כדי להגיד שפה הכל מטרות ולא אמצעי. אז זה אחד. דבר שני שאומר פה הרב, דבר מאוד מאוד ככה מעניין, ש למה היה צריך, פה בעצם הוא נותן הסברה, למה היה צריך בעצם בכלל את כל הסיפור הזה של גלות מצרים? הרי זה נאמר לברם אבינו, גר יהיה זרחה ועבדו ועינו אותם, יש פה איזו תוכנית אלוקית, מה הרעיון בתוכנית הזאת? מה קורה לעבד? מה קורה לאדם שהוא משועבד, אדם שהוא לא בן חורין, שהוא לא, אין לו בחירה חופשית יותר מדי. נכון, אבל מה קורה לו מבחינה, נקרא לזה מבחינה גשמית, מבחינת ההנאות מהדברים הגשמיים? קורה פה דבר מאוד מעניין, כאילו בהפוך על הפוך. הוא נהנה מכל דבר קטן. זאת אומרת, אם אתה בן חורין, יש לך חשבון בנק, ויש לך בית, ומקרר, ואתה יכול לאפות, אתה יכול לבשל, אתה יכול הכל, ואז אתה בא הביתה ואומר, מה, אמא, היום זה מה שיש ארוחת ערב, ואז אתה מתבאס כזה, אתה אומר, מה, למה אין יותר? נכון? כי יש אפשרות ליותר, אז כשאין יותר, אז אתה מתבאס, למה אין יותר? אבל אם אתה עובד עבודת פרך, כולך מת מזה, לא יודע, נכון, פה חבר'ה שהיו חיילים, נכון, אתה אחרי איזה מסע או משהו, הם מביאים לך איזה לחם עם שוקולד, אני לא יודע מה, אתה מתנפל עליו, לא היית שם עליו, אתה מסתכל עליו בכלל, אם היית סתם ככה בחיים. ומה עכשיו? אתה מת מרעב, מה שנותנים לך אתה מבסוט, כאילו, אין לך משהו, אין לך אפשרות גם, אתה לא יכול לבחור. אז עם ישראל אומר, זכרנו, אתה לא מבין אותם, כאילו, מה אתם מתרפקים? זכרנו את הדגה ואת הכישורים ואת הבטרים, אתה יודע מה זה? מה אתם? מה זה? כאילו, מה הם אכלו שם? מה נתנו להם? היו עבדים, מה נותנים לעבדים לאכול? אבל כשאתה במצב הזה, כאילו לא עלינו אלף אלפי הבדלות, אבל באיזשהו מקום אותו עיקרון, אז שומע, קורא סיפורים על אנשים בשואה. אז הם היו מחכים כל היום לאיזה מרק דלוח, ואיזה זה, 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 כמה גרגירי לחם. היו מתענגים על זה בצורה מטורפת. למה? כי זה עכשיו היה אוכל שלהם. גם שזה היה אוכל שלהם, ואין משהו אחר, אז נהנים מזה. כי זה מה שיש לך עכשיו, אז אתה לומד ליהנות במצב הזה, אתה לומד ליהנות מהדברים שהם מאוד מאוד פשוטים, מאוד מאוד בסיסיים. זה הדרך של העולם, כן? כשאין, אז מה שיש הוא מאוד ממלא, הוא מאוד משמח לצורך העניין. עד כדי כך שהם זוכרים את זה כבר במדבר, ויש להם שם קצת בעיות ואין דברים וזה, אז אומרים, וואלה, היה לנו טוב, היה איזה מין תקופה כזאת שנהננו מה... אז למה כל זה חשוב? כי בהפוך על הפוך, אומר הרב, זה בעצם גרם להם ליהנות מאוכל. תראו עכשיו איזה דבר מדהים, כן? כלומר, בתקופה הזאת של העבדות, דווקא בתקופה הזאת, הם למדו ליהנות מאוכל ומכל אוכל. כל אוכל שלא יהיה, כישורים, דאגים, דאחרנו, מה שהביאו לנו, איך חיכינו לסוף היום אחרי עבודת פרח הזאת, איך חיכינו בסוף שהביאו איזה משהו, איך נהננו מזה. בלי זה, אומר הרב, בלי ה, הוא קורא לזה קור היתוך, כן? היום קור היתוך קוראים לה... בן גוריון, עשה פה במדינה קור היתוך, כן, להכניס את כולם, שם עם זה. אבל הרב אומר, מצרים הייתה קור היתוך לעם ישראל בהקשר הזה, של היכולת ליהנות מאוכל. מהדברים, מאוכל פשוט, מאוכל הכי פשוט שיכול להיות. כבחומר, ליהנות מאוכל, אוכל טוב, אוכל באמת שנהנים ממנו. אבל אפשר גם ליהנות מאוכל כזה, אפשר ליהנות מאוד מאוכל כזה, אם מאוד מאוד רעבים, ואם מאוד מאוד מחכים, ואם מאוד מאוד אין משהו אחר, אז אתה מאוד מאוד נהנה מאוכל כזה. מאוכל, ממים, אחר פעם איזה טיול, איזה שטויות של צעירים, שזה חבר שלי, באמצע הקיץ, בחודש אב, עלינו מעלה בני המושבים, מי שמכיר את זה, זה במדבר יהודה, אתה עולה מנחל הרוגות לנחל דוד, מעלה מטורף כאילו בארבע אחרי הצהריים, שיא החום עם איזה ממייה אחת, באמת איזה שטויות של צעירים כאלה, בני 16 שעושים שטויות. ופשוט באמת באמצע הדרך הלכנו לעמוד, כבר נגמר לנו המים ואיזה כמה ירוקות שמצצנו להם את המיץ וזה, ופשוט אמרנו, ממשיכים פה עכשיו, אנחנו גומרים פה את החיים שלנו, ירדנו חזרה לנחל רוגות, מי שמכיר, יש את המפל הנסתר שם, והיום כבר הוא עם חבלים וזה, אבל פעם זה היה כזה פתוח, 40 שנה, והיה אפשר לשתות, ורצנו לשם, ואני זוכר עד היום, כאילו, כן, תמיד שעברו כמה דקות מאז, אני זוכר איך נהניתי כאילו מכל איזה נגימה של מים, כאילו הרגשתי כאילו, וואו, ברוך אתה השם שהכל נהיה מדברו, כאילו, לא רוצה עכשיו לא קולה ולא מיצים ולא שום דבר, רק תביא לי טיפה מים לשתות. למה? כי אתה מרגיש מה זה צמאון, אתה מרגיש מה זה שאין לך, ואז פתאום שיש לך קצת מים, אתה... איזה הנאה. אז ההנאה הזאת שהם נהנו שם במצרים, היא בעצם הכינה אותם למה שעכשיו בפסח הקדוש ברוך הוא יגיד לנו. אז בלילה הזה שיצאתם משם, מתוך הכור היתוך הזה, בלילה הזה עכשיו אתם כל שנה תלמדו איך אתם מעלים את האוכל שלכם. אגב, כל אוכל שלא יהיה לכם. אפרופו שיעור הכללי שדיברנו פה ביום חמישי, שיכול להיות אדם עני, שאין לו יותר מדי, והוא יושב בחושר, והוא יושב בזה, ובקושי הביאו לו 4 כוסות של יין, ובחוץ מזה אין לו כלום, ובכל זאת הוא ייהנה. ממה שיהיה לו שם. למה? כי זה הסגולה של הלילה הזה, שהיא בנויה על מה שהיה במצרים, שאפשר ליהנות הנאה אמיתית ומוחשית ורוחנית כזאת מכל דבר. השלב הבא של הדבר הזה, אומר הרב, זה במעלה יותר גבוהה, וזה בכניסה לארץ ישראל. תראו את המשפטים הבאים. כן? אז קודם כל, אני קורא שוב את המשפטים האחרונים שקראתי, כן, הכור ההיתוך של העבדות ומרירות החיים בעבודת פרך, ההשפלה דיכאה אומנם את הרוח, רק בחלק היותר תחתון שבחיים, כאילו בסוף ההשפלה הזאת, מה מעניין את הפועל, רק בסוף היום, רק תביא לי לאכול משהו, רק בהרגשת הנעת הרכבה הריקה, את הדגה, את הקישויים, אבל בכל זה היה יצא מרחוק להטביע את החותם, שאין לנו כל דבר פחות שבחיים שלא יוכל להתעלות, ושלא יהיה נחמד בעילויו, בהשתמשו, במקומו ובזמנו. אנחנו יכולים ליהנות מכל דבר. אותו כור הזהב הסיר את השיגים והכין הכנה אדירה, שיהיה הזיקוק טוב לזכות לארץ חמדה, אשר לא תחסר כל בה, ללמדך שאין ארץ ישראל חסרה כלום, לתת להם ארצות גויים ועמה לאומים יירשו, בעבו ישמרו חוקה ותורותיו ינצורו, וכל כך ירבה הרושם המתרחב להתגדל ביחס הארץ הטובה והרחבה, עד אשר בעת הקניין והכיבוש ירוחב המושג בכל טוב, עד התחתית של הטוב היותר קלוש והיותר מעונן ומעורפל, קטלי דחזירי. על כן נאותה הדרשת דורשי רשומות, קרפס, פרך סמך, כי הדברים מתייחסים ומנערכים. אז עוד פעם בואו נעשה סדר במה שנאמר פה. דבר ראשון, אומר הרב, כל זה הכנה לארץ ישראל. בארץ ישראל אנחנו כבר לא עבדים, אנחנו כבר לא אוכלים קישואים ולא יודע, אנחנו אוכלים כבר ארץ טובה רחבה, לא תחסר כל בה. שזה המצב הנעלה, המצב שאתה נהנה מאוכל שהוא טוב, לא רק מזה, אתה נהנה, מתענג ממש על אוכל, ועד כדי כך הדברים מגיעים, עוד פעם בקיצוניות, שהגמרא בחולין, בדף י"ז, אומרת שבזמן כיבוש הארץ, הותר להם לאכול קטלי דחזירי. מה זה קטלי דחזירי? עורף של חזיר. כי המציאות היא, אתם יודעים, לא כמו היום המסעיות של ההספקה רודפות אחריך ומצניחות לך בצידון, הצניחו לנו במלחמת לבנון, היום ערבי המלחמה, הצניחו לנו ממטוסים, הצליחו לנו מצניחים מלאים בדברים. אז זה היום בעולם המודרני, אבל בעולם של חיילים שרצים קדימה וכובשים, מה תאכל? אתה פותח את המקררים של מה שיש אצל הכנענים. מה יש במקררים של הכנענים? לא מהדרין מחפוד. שם יש קאט לדרך הזירה, זה מה שיש שם. אם אתה לא תאכל את זה, אתה... לא, אתה... אתה לא, לא, לא יכול לחיות, אתה לא מתקיים, מבחינת אוכל. אז הותר להם, במצוות כיבוש הארץ, על הדרך של כיבוש הארץ, הותר להם לאכול את חזיר. דיברנו בפני פורים על הגמל שיתעלה, על החזיר שיחזור להיות, כן, דיברנו בשבוע שעבר, דיברנו על חזיר שעתיד לחזור לתאורתו. אז פה זה לא בעתיד, זה בהווה. כלומר, בהווה שהיה, שקדד החזיר יותרו להם. מה הרעיון? אומר הרב עוד פעם, מה הרעיון? שכיוון שעוסקים בכיבוש הארץ, וכיבוש הארץ זה ארץ טובה ורחבה, אז גם בדרך לארץ ישראל מקדשים גם את החזיר. זאת אומרת, אוכלים את החזיר ומקדשים אותו. לא שנהנים ממנו, סתם נהנים ממנו, אלא זה חיילים בדרך לכיבוש הארץ. כל מה שהם עושים זה חלק מהמצווה, זה חלק מהקדושה. חלק מקדושת ארץ ישראל. אז כמו ששם זה הכישועים והזה, פה זה הדברים שמבחינה הלכתית הם רחוקים, הם נמוכים והם אסורים. אבל הם נהיים חלק מהקדושה. כלומר, מצרים אנחנו למדנו ליהנות מכל דבר, מהדבר הפשוט, ולמרות שזה בא מתוך מצב של עבדות ועבודת פרך, בסופו של דבר, זה בנו את היכולת לרומם את האוכל בכללותו על כל הרבדים שלו. ולכן הוא אומר, יש נוטריקון של ראשי תיבות בחזל, שקרפס זה פרך 60, כן? 60 ריבו, זה המילה קרפס, אתה שם את הסמך בצד, אז 60 ריבו שעבדו בפרך. אתה מסתכל על זה, מה הקשר בין זה לבין הקרפס, ככה במבט ראשון, בסדר. ראשי תיבות כאלה של חז"ל, כל מיני זה. אומר הרב, על פי זה מובן מאוד. כי אם נחבר עכשיו את כל הדברים, אז אכילת הירק, זה הקרפס, מה זה אכילת הירק? זה בעצם לגרום להיות רעב וליהנות אחר כך מהאוכל שאוכלים. זה בעצם הדבר שקרה כתוצאה מעבודת פרך של 60 ריבו שעבדו בפרך. כי כשהם עבדו בפרך, הם נהנו ליהנות מכל דבר שהם אוכלים. זה יצר את היכולת הפנימית לרומם את זה אחר כך לאכילה בקדושה, כבר של דברים הרבה יותר גבוהים, הרבה יותר משמעותיים, כשיכנסו ויגיעו לארץ ישראל. אז זה עניינו של הקרפס. עזרת השם, שלב הבא, פעם הבאה זה היחץ, וגם עוד יש, אבל נראה מה שנספיק ביחד, מה שלא, בעזרת השם. אז יישר כוח.